אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על ההסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
ואני דור סערמן.
ואני נועם רותם.
ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
והיום אנחנו מסכמים את העונה עם הזמר, היוצר, האמן וכו' וכו'. נועם רותם, שלום רב נועם.
כיף שאתה איתנו.
לא ציינת את המסדר מרלין שלי. תודה רבה שהזמנתם אותי.
בטח.
זה כבוד גדול.
בשבילי, אני חושב שזה אחד הכי גבוהים שהגעתי.
זה כיף לשמוע.
אני חושבת שהוא היה ציני.
לא, כל אחד מקדש משהו אחר.
אוקיי.
אחד רוצה פח ככה, 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 וזה כאילו בשבילי, זה כאילו דבר גדול.
אז זה מקסים.
זה ממש כיף לשמוע, תודה. גם בשבילנו זה כיף גדול.
חד משמעית.
הימים שקניתי דיסקים שלך בטאור רקורדס ב-2007.
כמו שאומרים, זה אתה.
זה הייתי אני, כן. אז ברוך הבא נועם.
תודה רבה.
טוב, נשמח אני חושב, בלהתחיל לשאול את השאלה שאנחנו שואלים את כל האורחים שלנו.
קדימה.
איך התחלת לקרוא הארי פוטר? איך הגעת לזה?
אז אני, יש לי את בדודה טלי, שהיא מבוגרת ממני בשלוש או ארבע שנים. אז כשהיינו ילדים, אני הייתי ממש מעריץ שלה. ונשארנו בקשר טוב כל החיים, והיא גם נתנה לי מתנה מאוד גדולה, כי כשהיא הייתה בת 13 היא קיבלה גיטרה, והתחילה לנגן, ואני כל כך הרצתי אותה שאני גם רציתי, וככה התחלתי לנגן. ובגיל, נקפוץ קדימה, גיל 25 אני חושב הייתי, או 26, היא הביאה לי את הספר, אבל קראתי משהו נורא חמוד שיצא עכשיו בעברית, ותקרא אותו.
זה מדהים שזה בגיל 25-26, שזה ממש הדור האבוד של הארי פוטר.
נכון, כן. זה אני.
כאילו לא היו לך ילדים לקרוא להם את זה בגיל הזה, ולא היית טינג'ר.
היה ילד, הילד עוד היה.
בסדר, אוקיי.
אני באופן כללי עד היום, אני עוד מדי פעם מדפדף בספרי הילדים שלי. אז זה היה בדיוק בשביל גישה שלי. עכשיו אני זוכר שקראתי את זה, נהניתי, זה היה מאוד ילדותי בשבילי, שזה רק בדיעבד אנחנו נבין למה זה עובד ככה, אבל קראתי את זה שלוש פעמים, ואז הגיע השני, אמרתי נקרא גם אותו, ואז כבר המשכתי, וזה הפך אצלנו למה שנקרא, טוב זה לא חדש, אבל זה באמת בגלל שאני הדור האבוד, אז זה כאילו קצת אחרת, שזה הפך לאיזה מין עסק משפחתי, כי אני מכרתי אותם בזמנו לאימא שלי, היינו, אנחנו מאלה שהיינו מחכים, את השנה וחצי.
כולנו חיכינו.
שנה וחצי, שנתיים. אתם הייתם אבל תינוקות של בית רבן.
אבל זה הסיוט לחכות כבן נוער, בגלל שאין לך שום דבר באמצע, אין לך חיים שקורים באמצע, כבן נוער.
כן, היינו בני 13, אתה כאילו מחכה לספר הבא, זה סיוט.
בדיוק, שעד הספר הבא.
אבל אתם לא מבינים, כשאתה יותר מבוגר, החיקייה היא יותר קשה.
כן, אנחנו לא מסכימים.
אני לא מסכימה איתך. אני חיכיתי לחברה הגאונה, נגיד, בין ספר לספר גם כן, סדר גודל של שנה, שנה וחצי, היה הרבה יותר קל לחכות כמבוגרת. היה לי חיים באמצע.
כאילו, אתה חי פחות, אז בשביל, כשאתה בין 14, שנתיים, זה המון.
אתה גם תהיה שונה לגמרי בגיל 16. 14 יהיה לך כמו פעות. אתה כאילו, הפערים שלנו מספר לספר, כאילו היינו אנשים שונים כל פעם.
הכנעתם אותי. אז כשביתי עמליה נולדה לפני 18 שנה, אז כך ממש ספרתי את הימים שהיא כבר תגיע לכיתה א' ויאללה מתחילים. זה משהו מאוד משפחתי אצלנו, זה כאילו חלק מהשפה בבית, חלק מהתפאורה, זה כאילו זה יש, כן יש לנו איזה חיבור עומק לדברים שם.
צריך לציין, אפשר לציין?
אפשר לציין הכל.
שעמליה פה איתנו באולפן. כן, זאת נכון. זאת פעם ראשונה שמישהו נמצא איתנו באולפן כשאנחנו מקליטים. כן. שזה מאוד נחמד.
אז הנה, עמליה פה מנופפת לנו שלום עמליה. אז א', זה מקסים גם לשמוע, כלומר שזה באמת, אני גם חושב אגב, שמה שאתה מציין זה משהו שאני שומע את זה מהרבה מאוד מאזינים של העסקט. כלומר, עד כמה הארי פוטר אצלם במשפחה, זה עניין, הורים קוראים לילדים, ילדים הכירו להורים שלהם, מתחפשים עכשיו.
כן, זה עניין גדול, וזה מתחיל ראשית קריאה להמון ילדים, אבל אצלנו זה גם עם הסבתא. זאת אומרת שבעצם אמא שלי היא גם מחוברת.
זה שלושה דורות.
זה שלושה דורות כבר, כן.
שקוראים הארי פוטר. טוב, לפני שרגע נצלול קצת לספר השישי שאנחנו גם נדבר עליו, מעניין אותי ככה, אני זורק שאלות שבאמת ישמע תמיד מאורחים, מי הדמות האהובה עליך?
זה מורכב, אבל אני חושב, בספרים אני חושב שזה תמיד היה הגריד משום מה.
יפה.
וואלה.
ולונה.
מעניין, זה בחירות מאוד לא שגרתיות, למה שניהם, אני חושב שכן, הרבה אומרים, הארי, הרמיוני, דמבלדור,
הם סנייפ. הם לא דמויות ראשיות, הם לא דמויות מניעות עלילה.
זה לא תשובה רע, זה תשובה מדהימה, מעניין אותי לשמוע למה.
הגריד, קודם כל אני נורא 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 אוהבת איכשהו כתוב, ובעיקר איכשהו תורגם.
הוא תורגם מצחיק. תורגם
אני, חייב, אני חייב להגיד שאני לא יודע אם זו דעה פופולרית או לא, אבל אני בגדול מעדיף את התרגום.
גם אני.
אני חושב שזה מבחינת שפה וכתיבה ועולם, איכשהו גילי בר הלל הצליחה ליצור יותר, אפילו יותר יפה מהמקור בעיניי, אבל אולי זה בגלל שזה לא הנייטיב שלי אנגלית, אז.
אני חושבת שהאתגרים שעמדו בפניה, בגלל שלעברית יש הרבה פחות היסטוריה, ובגלל שאתה צריך לתרגם הרבה משחקי מינים, וגם הרבה לטינית שיש שם, זה אתגרים משוגעים, והיא עמדה בהם מדהים.
מעל ומעבר.
לגמרי.
מדהים, ואז אני, אז מאוד אהבתי את איך ש, אז את, קודם כל את איך שהוא כתוב, ואת ה... את הנשמה, כן, הנשמה, טוב לב הבלתי נגמר, הכבוד שהוא דמבלדור כבודו, הרספקט הזה שיש בו משהו כזה של כמו סאודלנד כזה מדרומי כזה, ולונה כי היא הכי מיוחדת.
היא באמת הכי מיוחדת.
לונה היא הכי מיוחדת, וגם, שאני חושב שגם לונה וגם אגריד הרי שניהם כאילו אוטסיידרים יותר מוחלטים אפילו מאחרים.
הם אוטסיידרים במקום של אוטסיידרים באיזשהו אופן.
זה נכון, הם כאילו האוט של האוט, אבל שניהם מחזיקים יותר קלפים ממה שהם נותנים לנו לראות, אבל אתה רואה את הקלפים, כאילו יש שם איזה משהו שהוא מעבר, ובסופו של דבר כן, שניהם מאוד מאוד חשובים לסוף, להתהוות של הסוף.
טוב, אז התכנסנו נראה לי גם, רגע.
כן, בוא נסכם את השישי.
השישי, כן.
ספר לנו מה, באת עם דפים קודם כל, שזה מאוד ראוי להערכה.
זה ממש מחשים אותי.
אני ודור בדיוק דיברנו על זה שפרקי הספשייל זה הפרקים שאנחנו לא צריכים להתכונן אליהם.
אמרתי לך, קודם כל אמרתי לך שאני באמת לוקח ברצינות את היותי פה, שזה, לא יכולתי לשחק בסרטים, אז זה הכי קרוב בשבילי, וזה מאוד מרגש לי, וגם יש לי הפרעת קשב נוראית, אז רוב הסיכויים שאני אצא מפה וגיד, אבל לא אמרתי את זה, אוי, אבל לא אמרתי את זה, ולא אמרתי את זה. אז לגבי השישי, הפתיחה בעיניי, קודם כל, היא הפתיחה הכי מבריקה. אתם התייחסתם הרבה דווקא לפרק הראשון עם ראש הממשלה.
נכון.
כשאני מבחינתי הפתיחה היותר משמעותית של הספר היא דווקא הפרק השני עם הנדר הכובל.
סנייפ, כן.
עם הנדר הכובל, וזה פתיחה מדהימה. קודם כל זה נהדר שרק בפרק אני חושב הרביעי, הארי פוטר יושב על החלון ובוכה ששכחו את המולדת שלו.
הוא מופיע בהמשך, הפרק השלישי נראה לי כזה, והוא גם די בקטנה.
זה יפה שזה לא מתחיל שוב עם הסמטה המדחדכת. אבל מעבר לזה יש פה משהו מבריק, אני חושב שבספר הזה, בגלל זה אני חושב שאני הכי אוהב אותו, זה בור הספר כי ג'יי קיי רולינג באמת דיברה מההתחלה על זה שהיא כבר יודעת מה יהיה, ושהיא כתבה את הכל מראש, וזה גם חוזקה של הסדרה, אבל אני חושב שאם עד עכשיו היא שמה את נקרא לזה את הבדים על השולחן, אז בספר הזה מתחילים לראות את התפרים, כאילו פתאום הדברים מתחילים להתאפר, ובאמת שלוש הדמויות יחסית משניות ולא מניעות עלילה כמו סנייפ ועוד יותר נרקיסה
ובלטריקס
פתאום מתכנסות ופתאום יש עליהם איזה זרקור מאוד מאוד גדול, ובאמת את הספוילר הולך להגיע, ההברקה הגדולה זה באמת השיקוף של דראקו ונרקיסה שהם בעצם השיקוף של הארי ואימא שלו, כן. ובסופו של דבר אהבתה של נרקיסה מעוותת ככל שתהיה או לא לבנה, היא בסופו של דבר שוב אהבת הם מצילה את חייו של הארי.
נכון, כן, זה באמת הספוילר הגדול שיהיה בסופו של דבר.
אז עוד דבר ששב, זאת אומרת שזה בטח הדבר, שזה כמובן כל גילוי ההורקרוקסים ומספרם.
איזה כיף שגם אתה מתקשה עם המילים כמונו.
אף אחד לא אומר את המילים כמו שצריך.
לא, כל המאזינים כאילו כן, אבל כל מי שבא לאולפן לא יודע, זה מאוד...
אני שפתי אינה...
יש בזה משהו דווקא שלדעתי עוד יותר פה, כי אנחנו עושים פודקאסט על ספר, ובספר אתה, אין מה לעשות, אתה לא כאילו, אתה לא לומד לדבר את זה, והמעבר הזה הוא מאוד אותנטי, לזה שאנחנו לא עושים פה פודקאסט על טלוויזיה, שאתה יודע איך קוראים לדמויות, כי אתה שומע את זה, אתה מנחש.
נכון.
אתה קורא ומנחש.
יפה, זה נכון. אז כמו שאמרתי, אז פה בעצם מתגלה הביג סקם, ההורקרוקסים, שזה תפנית עצומה בעלילה, וזה בעיקר המון נראית כבוד לזה שהיא באמת חשבה על זה מראש, שאתה באמת מבין שהיא התחילה לחשוב על זה מראש, ואני, הדבר הראשון, אני זוכר שחשבתי עליו עוד בזמנו שקראתי את השישי, והתגלה שיש את השבעה הורקרוקסים, חשבתי על זה שהרי גם יש שבעה ספרים, מן הסתם, שזה כבר דובר ויותר מדובר, אבל יש את העניין שההורקרוקס הראשון הוא בעצם ספר.
היומן.
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 יפה.
בלי קשר לכך שג'יי קיי רולינג עצמה נהייתה שנויה במחלוקת בשנים האחרונות וכו' וכו', ומניעיה כבר אינם לגמרי נהירים לנו בהכל, אולי יש פה איזה מין דיבור שלי בעצם, זה הפיצול שהיא שמה קצת מעצמה בכל ספר. בסוף היא הפכה להיות הסופרת הכי גדולה בעולם, הכי מפורסמת, הכי חזקה, הכי עשירה. אולי.
על ידי הפיצול, יפה.
נכון.
מעניין, לא חשבתי על זה מעולם ככה.
אני, האמת שהרבה, כאילו כמובן שהחלום שלי זה שנערך את ג'יי קיי רולינג בפרק הסיום, מה שלא יקרה בחיים.
never say never.
תראה, הייתי מאוד שמחה אם היינו יכולים לתרגם איכשהו את הסקט ושהיא תאזין לו. זה ממש כאילו בטופ של החלומות שלי, אני חושבת.
אז נחזור, פשוט מעניין אותי גם מה אתם חושבים על הרעיון הזה?
שמה?
שהיא שמה בעצמה.
שבעצם ההורקרוקסים הם בעצם, והספרים זה בעצם ההורקרוקסים שלה. זאת אומרת שהיא שמה שם חלק מנשמתה, ובסופו של דבר היא הפכה להיות באמת.
אני חושבת שזאת
שאלה. לא אומר שהיא נהייתה איבל.
לא, אתה גדולה.
אבל השבעה הספרים האלה, השבעת האלה, זה מה שהפך אותה להיות.
אין לי ספק שהשבעה והשבעה זה מכוון, אבל אני חושבת שזה בדיוק הפער. היא לא ידעה, אבל היא אמרה שהיא כן ידעה. היא אמרה שכאילו ידעה שהאתגר שלה הוא to be published. כאילו היא אמרה שברגע שמישהו שהוצאה תגיד כן הספר, ידעה שזה יהיה להיט. אז אמרו לה 13 פעמים אם אני לא טועה לא, או שבפעם 13 אמרו לה כן, אבל כאילו סדר גודל כזה שהוצאות שסירבו. וברגע שמישהו לקח את זה, היא ידעה שזה יהיה להיט. היא אמרה שהאתגר היה להתפרסם, אבל מהשנייה הזאת היה במשהו שידע. אני לא יודעת אם היא ידעה על המימדים האלה, כי נגיד יש לה תמיד את הסיפור הזה שאת הספר הראשון, היא תרגמה את השם שלו מאנגלית בריטית לאנגלית אמריקאית בארצות הברית.
והתחרתה.
אז אני משערת שאם אתה יודע שאתה תהיה בסדר גודל כזה, אתה מראש אומר, לא, אתם תעשו את זה כמו שאני רוצה. אבל אני חושב...
לא יכול לדעת.
נכון, אז אני חושבת שהיא ידעה שזה יצליח, אולי לא בכזה קנה מידה, אבל אני חושבת שזאת שאלה מעניינת על הפער שבין אומנות, ששם אתה באמת משאיר איזשהו חלק מעצמך בחוץ, או שאתה מבטא חלק, או שאתה משמר חלק מעצמך, וזה באמת דומה יותר למה שקרה ביומן, לבין עצם המהות של הורקרוקסים, שזה נוצר על ידי מוות, וזה משהו שלוקח ממך באיזשהו אופן. ואני חושבת שאומנות זה משהו שמאפשר לך, זה יותר דומה להגיגית, אני חושבת. כלומר, אתה משמר, אתה יודע, אתה יוצר, אתה כותב שירים. כשאתה שומע שיר ישן שלך מפעם, או כשאתה נזכר בו, אני משערת שיש איזשהו פער בינך היום לבין האדם שכתב את זה, לבין האדם שהלחין את זה, שאתה אומר, נכון, זה קפסולה של מי שהייתי בתקופה הזאת, באיזשהו אופן.
זה, יש בזה משהו, כן.
אז אני חושבת שזה, יותר, שזה שונה באופן אחר, כאילו זה שונה מאוד מהורקרוקסים, בגלל שבהורקרוקסים אתה אומר, אני... גודע חלק מהנשמה שלי ואני משמר אותה. וכאן אתה אומר, אני בונה בית חמוד לחלק מהנשמה שלי, שיכולה להתבגר ממנו אחר כך ויכולה לחזור אליו כשהיא מאזינה, קוראת, צופה בדבר שיצרתי.
משהו גורם לי לחשוב שזה יותר הורקרוקס. כאילו, יש משהו, שוב, משהו בהתנהלות של ג'יי קיי, לאו דווקא האמירות האחרונות או לא, אז לא ניכנס לזה בכלל. משהו בפרקי שעשועים, משהו...
מה, תסביר?
יהיה, שוב, גם עם כל הסיפור האישי שלה וכו', זה כן...
סיפור אישי שאתה מתייחס לביוגרפיה שלה?
לביוגרפיה, כמובן. כן יש איזה שהם, את האלמנטים של ג'ונסון, הבלוזיסט שמחר בצומת הדרכים בחצות, לשמתו לסטן, בשביל להיות הגיטריסט הכי טוב בעולם. יש איזה אלמנטים בה שהם... עם סליטרין הרי.
אני לא מסכימה איתך בכלל. אני לא מסכימה איתך בכלל.
אבל בסדר, אני לא, ואני אוהב אותה.
לא, לא, בלי קשר לאהבה.
כמה אנשים הכי אמיצים שהכרתי היו מסליטרים.
אני חושבת שיש בה את שני האלמנטים, וגם התייחסנו לזה, אחד הפספוסים שלי בהסקט הזה, זה שבאחד הפרקים הראשונים, מתי שקראנו, אז הייתי כזה, מה הקטע עם הגריפינדור וסלידרין עכשיו? ברור שיש לה קטע עם סימבוליזם. עכשיו, יש לה גם קטע עם אסטרולוגיה. הדמויות מאופיינות אסטרולוגית, מי שיש לו תאריך לידה, היא יודעת איזה מזל.
כן.
ואמרתי, אוקיי, גריפינדור, אריה, ברור, מה הקטע עם הנחש? ואז בדקתי וראיתי שהיא נולדה בשנת הנחש, ואמרתי, שנת הנחש באסטרולוגיה סינית, אבל שכחתי להגיד שהיא בשנת הנחש. אז אני חושבת שיש בה אלמנט שהיא מגדירה אולי כטוב ואלמנט שהוא רע, אבל אני חושבת שהיא הרבה יותר אמיצה.
אני פשוט חושב, אני חוזר כל הזמן להערה הקודמת של חנועם, שאמרת באמת, אם נחזור רגע לחלוקה לשבעה ספרים ולהורקוקסים, ולמה שאת אמרת שיר על יצירה, לפני שהתחלנו את הדיון הזה, עלה לי פשוט, עלתה לי המחשבה על לא זכיתי באור מן ההפקר, על מה שכתב ביאליק, כן? כי ביאליק מתאר שם, אני חושב, וזה אולי מה שיגשר ביניכם, אם בכלל צריך לגשר, אבל הוא אומר שם, כן, לא זכיתי באור מן ההפקר, והוא מתאר איך הוא חוצב מנשמתו את היצירה, ואני נזכר שם בבגרות בספרות, כאילו, שזה עולה לו בדם ובזיעה, וזה נורא, וזה מחריד, כאילו, וממש מתאר איך היצירה היא קשה לו, ושזה קשה ליצור יצירה טובה, זה דם, יזע ודמעות.
אני לא אומרת שזה קל.
ובוא לא נשכח מה ההורקרוקס האחרון.
אף אחד לא שוכח. אני לא אומרת, אני לא נגד התיאוריה. כאילו...
לא, אז אני חושב אולי...
זה לא תיאוריה, אז אני חושב שזה, אני לא חושב שזה מכוון, אני חושב שזה פעילו מין סוג הדברים שיוצר עושה, ובדיעבד אפשר להסתכל על זה ולראות זרמים עמוקים שאולי אפילו הוא לא שם לב אליהם באותו רגע.
לגמרי, אני שם, אני פשוט חושבת שאני לא אומרת שהיא לא השאירה אחרת הדבר הזה, פשוט טבע הורקוקס הוא כל כך אלים, שאני חושבת שזה ההבדל המהותי פה. כאילו שזה כן אולי חתיכה ממנה.
טבעו אינו אלים, טבעו אלים רק ברגע שאתה מנסה להתעסק איתו.
יוצרים אותו מרצח.
יוצרים אותו נוצר מרצח.
אמליה
איתנו פה.
לא, הוא נוצר, אבל זאת אומרת, רצח זה כמובן כמו כל דבר שאפשר לקרוא בהארי פוטר, הכל יכול לקרוא כמטאפורה, זאת אומרת, גם מה שהיוצר שם באמת לפעמים ביצירה שלו, ולאו דווקא בגוף של היצירה עצמה, היצירה כמו שאמרת, יש הפאבלישינג, ויש את הפרומושן, ויש עוד המון 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 דברים שלחלק, שאתה צריך לשים שם חתיכה מהנשמה שלך.
אני מסכימה, אבל אפשר לשים חתיכה מהנשמה בצורה לא אלימה, בצורה שהיא לא רצח.
אני חושב שהמחלוקת כאן היא מחלוקת על האם תהליך המסחור שהוא בלתי נמנע בלהיט בקנה מידה כזה, עד כמה הוא פוגע בנשמה. אני חושב שזה שורש ה...
אני לא יודעת אם הוא פוגע בנשמה, מה שבטוח זה שהוא משנה את הנשמה, ויש על זה רעיון מאוד טוב של ג'יי-קיי רולינג עם אופרה. אופרה שואלת את ג'יי-קיי רולינג, סיפרתי את זה פעם
בסקט? אני חושב שזה דובר, אבל תזכירי, זה דווקא רלוונטי.
אוקיי, אז כאילו אופרה, שהיא שם מאוד עשירה, שבאה מהכלום, וביוגרפיה דומה לביוגרפיה של רולינג, והיא אומרת לה, מתי הבנת שאת עשירה בעצם? היא מפנית, היא אומרת לאופרה, אני לא יודעת מתי את הבן. כאילו, אז אני כן חושבת ששינוי בסדר גודל כזה, שאתה פשוט מסתכל על העולם, ופחות או יותר הכל אפשרי לך. כלומר, כסף בקנה מידה כזה.
אני לא אומר שזה סול דיסטרויר, לא אומר שזה ישר, אבל אתה צריך מאוד לשמור, ויכול להיות שזה חלק מהעניין שלו, הרי כי האורקרוקסים באמת מגיעים רק בספר השישי, אחרי שכבר היה ודאי לחלוטין שהיא... עשירה ומצליחה וכו' 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 וכו'. אז יש, גם אם היא חשבה על הסיפור מראש, אתה יודעת, הוא עבר שינויים תוך כדי השנים בטוח. שהיא עברה. ואני חושב שיש בזה משהו, זאת אומרת, זה ככה אני קורא את זה לפעמים, בקשר ביניהם, ועדיין המטאפורה של האורקרוקסים כשלעצמה היא מהממת.
כן, מטאפורה... מהמורכבות גם ש...
שהנה, תראו כמה דיברנו על זה.
שיש בכלל בספרות, בכלל.
זה רעיון מדהים, אני מסכים לגמרי עם הנאמר.
גם אני. כאילו, חוץ מי, כל מה שאני לא מסכימה איתו.
אבל הסכמה היא דבר הכי, כמו שאמרתי, משעמם. ואם כבר הציינו את זה, אז עוד משהו שככה חשבתי עליו לקראת פגישתנו, זה באמת, זה גם שאלה ש... שעולה הרבה כמובן זה איך, למה דווקא הארי פוטר ולא, ואני חושב שיש הרבה מאוד, אני התחלתי לגלגל בראש, אין עוד המון סדרות, לא בפנטזי, לא בילדים וגם לא במבוגרים, שנכתבו בצורה הזאת שהסופר יודע כזאת נשימה ארוכה את, את המהלך העיקרי של העניינים, זה כמו, הרי כי רוב הסופרים באמת הרי לא יודעים אם יצא ספר שני, ואם יוצא שני לא יודעים אם יצא חמישי, זאת אומרת, אין לזה שום גרנטי, אז הם לא תורכים, נגיד אפילו סדרות ענקיות כמו הוביט, נגיד שר הטבעות, זה הרי התחיל כוואן אוף כהוביט, נרניה גם התחיל כוואן אוף, הסיפור מתחיל ונגמר בספר הראשון, בעקבותיו או המשך, ומי שבאמת היחיד שאני עוד יכול לחשוב, זה משחקי הכס שכביכול הנרטיב...
שזה נמשך,
אבל הנרטיב כתוב לו, אבל הנרטיב כתוב לו בראש. אני חושב שיש הרבה כוח והרבה נתינת אמון בקורא, וגם בזה שכאילו שהקורא יודע שכאילו, אתה יודע מה יקרה, שלא יהיה לך כמו בסדרה הזאת, עבודים, שהלכו לי...
סיוט של סדרה.
וואו, איזה סדרה, שאיבדתי אותה ממזמן.
אבל זה כאילו, זה מין טראומה תרבותית כזאת, כי כולנו ראינו את זה, וכולנו אהבנו את זה, וכולנו הבנו בעונה 6, ש... לשווא, שגם הם לא יודעים מה הם רוצים מעצמם. אז אני חושב שזה נתן לזה המון 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 כוח ואורך נשימה.
אני מעניין, כי אני חושב על זה שהארי פוטר זה סדרה, אגב, שבניגוד להמון סדרות ספרים, זה סדרה שנוצרה כשיודעים מראש מתי יהיה הסוף שלה.
אוי, זה היה כזה קשה. אני זוכרת שסיימתי את הספר השני, והייתי כזה נשאר רק עוד אחד. אני לא זוכרת את ההרגשה הזאת.
כבר עכשיו למאזינים גם קשה שנשאר לנו, אגב, נשאר לנו רק עוד עונה אחת. גם לי קשה. ואני כן אתן קרדיט לרולינג, שכלומר, נכון, יש את הספר, את המחזה, שהוא כאילו הספר השמיני, שהיא לא כתבה, אבל זה באישורה.
כן, אישורה.
שהוא מחריד, אבל בעיניי. אני אגיד שלזכותה שהיא לא ישבה לכתוב המשך להארי פוטר.
רק בגלל שלדעתי, זה רק, זה התחיל בתור אמירה של ריספקט, אבל אני חושב שבשלב מסוים זה כבר הפך להיות, בגלל שהיא לא מפסיקה לכתוב הארי פוטר, כי היא כותבת כל הזמן תכנים באתר, והיא כותבת את המחזות, והיא כותבת את הסרטים, והיא כותבת...
היא לא כותבת את המחזות ואת הסרטים.
המחזה נוצר באישורה.
שוב,
אבל זה, כן, זה כי יש לה עיסוק.
היא משותפת בזה, זאת אומרת, גם בסרטים היא נותנת רעיונו, זאת אומרת, היא כל הזמן שם בעולם הזה, ויש סיבה למה היא לא כותבת, אז למה את לא כותבת עוד אחד פשוט? כי אני חושב שזה שוב, זה חרדת ה... איך אפשר? כאילו.
אני לא בטוחה.
איך היא יכולה לכתוב הרי פוטר 8?
תראה, העניין הוא, השאלה היא, מתי סיפור מסתיים? ואני חושבת שהסיפור הסתיים, ויש משהו מאוד עצוב בלחזור ולפתוח סיפור שהסתיים.
אני חושב שהוא הסתיים, אבל אני חושב שהעולם, שזה מה שהיא מנסה לעשות, אבל פשוט במדיות שלא מחמיאות כל כך לעולם הזה, העולם הוא מלא.
אולי העולם לא מחזיק בלי הסיפור.
תראי, נגיד יש לך את אסימוב, שאולם המון המון ספרים, אז שיש לו מה שנקרא סדרת הרובוטים וסדרת המוסד, שזה שתי עולמות שונים, שהוא כל הזמן המשיך אותם, והוא כל פעם מצא סיפורים אחרים. זאת אומרת, הסיפורים הם לא כל כך הבעיה. אני חושב שהעולם זה הדבר הגדול בהארי פוטר. אפשר תוך 30-40 דפים להתחבר כבר לדמויות חדשות, אם זה עשוי באותה רמה וכתוב יפה.
זאת שאלה טובה, בגלל שבסיפור הזה, יש לנו רוע מוחלט, שנלחם מול, אני לא רוצה לומר תום מוחלט, אבל מול משהו שמאוד קשה להשחית, מול משהו בלתי מושחת באיזשהו אופן. וזה סיפור כל כך גדול. איך תספר סיפור יותר גדול מזה? זה בעצם היסוד של הרבה מאוד סיפורים.
תראי, במובן הזה אנחנו יכולנו להוריד את העטים והניירות אחרי התנך.
לא, לא נכון, בגלל שזה בעולם הספציפי הזה. אם אני אכתוב שוב סיפור בתנך, אם אני אגיד בוא נפתח תנך, נכתוב שוב שאלוהים משחרר עבדים, זה הצליח בפעם הראשונה.
אני יכול להגיד, נגיד, סרטים שאני מאוד לא אוהב את חיות הפלא.
לא צפיתי אפילו, לא טרחתי.
לא טרחתי, גם אני לא.
אוקיי.
אבל אתה יכול...
אז אני לא אהבתי את הסרטים, אבל העולם מדהים שם.
העולם מדהים באופן כללי. השאלה היא, האם העולם הזה, הרי בסופו של דבר... מה שקצת אכזרי כאילו בסיפור, במדיום הזה, זה ש... יש נוסחה, יש נוסחה של משהו שצריך לקרות כדי שזה יעבוד. וגם אם העולם מדהים, אין סיפור ואין סיפור שמחזיק את זה, מאוד קשה לשרוד את זה.
תמצא סיפור, תמצא סיפור, זה העבודה של הסופר.
כן, אבל היא כותבת סיפור, היא כותבת ספרות בלשית, בלי סוף.
שגם את זה אני לא אוהב.
אני לא אוהבת את הז'אנר באופן כללי, אז לא קראתי.
לא, את הז'אנר אין, זה אולי אהוב עליי היחיד.
באמת?
כן, זה ז'אנר מאוד אהוב עליי, אבל זה לא כתוב טוב.
באמת?
לחוקי הז'אנר זה לא כתוב טוב.
זה דווקא מקבל ביקורות ממש טובות כל פעם. כל פעם שאני קוראת ביקורת, אבל זה אני כזה כל הכבוד לך. כל הכבוד חברה מהעבר.
לא, באמת כל הכבוד לדרך אגב. יש גם, כמובן, יש את ספר המבוגרים הראשון שהיא כתבה מיד אחרי, הכיסא הריק, הכיסא החסר.
היא כתבה אותו בשם בדוי.
בשם בדוי, כאילו.
לא. הראשון שהיא הוציאה, היא הוציאה מיד אחרי הארי פוטר ספר דרמה כבד למבוגרים, ובאופן מאוד במפגיע כמעט, ממש מתאר שם סצנות מאוד מאוד קשות של אונס וסמים ולואו לייף, ספר קשה.
אני לא רוצה לקרוא את זה.
כן, ספר קשה.
זה כמו שמנחות בערוץ ילדים תמיד ניסו אחרי זה לשחק אותן כאילו, לשחק אותן כאילו,
שהן סקסיות. ספר קשה שקצב הכתיבה של הצורה הוא תמיד מאוד מאוד קולחת, אז אפשר לקרוא הכל. כל דבר שהיא כותבת, אבל לא ממש טוב, וגם הבלש אותו דבר בעיניי. אבל לא, אנחנו לא באנו להשחיר.
לא, חס וחלילה.
אז אנחנו, אתם רוצים רגע שאני אגיד כמה מילים על הסרטים, למרות ש...
אני אשמח, כן. אני אשמח מאוד.
בשמחה.
אוקיי, אז אני יודע שפה זה הסרטים שאסור להזכיר את שמם, ושאתם, זאת אומרת שיש פה עניין, אני רק רוצה להציע לכם מחשבה.
כן.
בעיניי, הסרטים הם חלק מהקנון. כלומר...
כבר עניינת.
כן.
הקפצת. בגלל, קודם כל שיש פה באמת משהו שהוא יחסית חסר תקדים בכל הדבר הזה, זאת אומרת שבאמת הסרטים והספרים הרי הם יצאו במקביל. אז הם חלק מהשפה, ולא יעזור גם לכם לא אוהבי הסרטים, חלק מהאיקונוגרפיה של האיקונוגרפיה של הסרטים, אתם רואים אותה כשאתם החל מהלוגו, כל דבר. זאת אומרת, זה חלק מהאיקונוגרפיה, את יכולה לא לקבל אותה, כמו שאני לא מקבל את, אני יודע מה, הסימריליון של כותב ההוביט, של טולקין. כן, אני לא, אבל הוא, זאת אומרת, זה חלק לגיטימי מהקנון, זה חלק שהיא חתומה עליו, הוא נכתב במקביל לספרים עצמם, זאת אומרת שזה כמו ספרות חיצונית, מה שנקרא אצלנו. והוא חלק, זאת אומרת, מאוד משמעותי, בטח תרבותית, זאת אומרת, אין ילד שלא יקרא את הספרים ויראה גם את הסרטים, ובמקביל ובכל מיני דרכים. זאת אומרת שהדבר הזה הוא חלק לגיטימי מגוף היצירה, עכשיו אפשר להתווכח אם הוא טוב או לא טוב, אבל אני חושב שאי אפשר, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אני מאוד אוהב את ישו והברית החדשה, אבל אינני יכול לראות את ציורי הרנסנס של הסעודה האחרונה.
זה מעניין, כי זאת הייתה הדוגמה שבאתי להגיד. כלומר, אמרתי, גם כשאני קורא בברית החדשה, דבר שאני לא עושה לעתים קרובות, אבל קורה שאני קורא, ואז זה נכון שכלומר, הדימוי שיש לי בראש, אני כבר מדמיין את ישו, אני אגיד לך גם עכשיו, תארי לי את ישו, דמייני אותו לפי הציורים, השיער הארוך הזה, והזקן, וזה וכו'. כלומר, אני מסכים איתך שיש איזשהו אימג' שנצרב לנו במוח, נרצה או לא.
בדיוק.
זה נכון, אני לא...
הם חלק מהדבר עצמו, אתה, לא, אתה כבר לא יכול להפריד, והם גם, אני חושב שלבוא בעניין של זה בכלל לא מתקבל, זה קצת, יש בזה משהו כמעט קלוויניסטי מה שנקרא, זאת אומרת, ניפוץ הפסלים והאלילים, ולא תעשה
רק לחפש... הספר, רק הספר הקדוש.
כן, אני
רק,
מסכימה איתך מאוד.
עם האיורים המקוריים, אז שוב, זה כן גישה מקובלת, אבל אני חושב שצריך להתחס לדבר הזה כחלק לגיטימי מהיצירה של היוצרת וממה שהיא רצתה להגיד בסופו של דבר.
לא, אני מסכים איתך.
אני מסכימה איתך מאוד, אני גם צופה, אני כאילו, אוקיי, אני אגיד לך מה העניין.
ויש גם סרטים טובים.
תקשיב, אני רואה, אני לא נעים לי לומר באיזו תדירות אני צופה בסרטים. באמת. אני צופה בהם הרבה מאוד, עם חברה, אנחנו עושות חושך בבית, אנחנו מכינות פופקורן בסיר, אנחנו רואות ארי פוטר.
לא רואה דרך אחרת.
אין מה לעשות. וזה קורה המון. זה קורה ממש המון. אז אני לא נגד הסרטים. אני פשוט חושבת ש... אבל זה... המעבר באופן כללי, אדפטציה לספרות, כאילו אדפטציה קולנועית, אדפטציה של כאילו טלוויזיונית אפילו, זה תמיד יפספס מורכבות.
בגלל זה אני אומר, תראי, שאני ועמליה עושים את אותו דבר.
כן?
הפופקורן במיקרו דווקא, אבל...
אני מאוד ממליצה על הסיר. אפשר לשים יותר חמה.
אני לא יודע. טוב, anyway. אז אנחנו עושים את זה גם פעם עושים כזה, איזה שבוע כזה, ואני רוב הזמן צובח וצורח כמה זה לא אותנטי ולא, אבל זה עדיין חלק, ועדיין יש שם את הרגעים היפים ואת הדברים היפים.
העולם לראות את הוגוורטס, אני חושבת שכאילו גם תרבותית, אני דמיינתי את, וזו התרומה הגדולה של הסרטים. כשאני קראתי את הארי פוטר, באופן טבעי, אני דמיינתי בית ספר, שדומה לבית ספר שאני למדתי בו, בית ספר מגיל ומסריח, שנראה כאילו, אתה יודע, בעיצוב, אתה יודע, סורגים. בדיוק. ואז, עכשיו, האושר שרולינג מסתמכת עליו, זה איזשהו אושר של פנימיות, בריטיות, כאילו, לא היו לי את הכלים לדמיין את זה, גם לא היום. כלומר, יש משהו בקולנוע, גם עכשיו אני רואה את זה, הזכרתי כבר את החברה הגיונה, יצאה העונה השלישית של הסדרה. אני רואה שם דברים, שאתה לוקח את זה לעולמך הפנימי, אתה מדמיין את זה גם בגבולות של עולמך הפנימי, תרבותית. הערך הגדול של הסרטים זה שהם באו והביאו את העולם התרבותי הבריטי המאוד עשיר הזה והמאוד מסוים הזה ונתנו לו מקום ויזואלי. אז קודם כל הם עשו את זה, שזה דבר שאני לא יכול לדמיין את הוגוורטס ככה בחיים. זה כאילו, הנה, מדברים על כמה הדמיון, אולי מבחינה רגשית, הדמיון הוא עשיר יותר, והיכולת שלנו לתפוס מורכבות של רגשות ספרותיים היא עשירה יותר אם אנחנו לא בהכרח צופים בהם. אבל העולם עצמו והאושר שלו, אני חושבת ש... מעט מאוד אנשים בלי הרקע התרבותי, ורוב האנשים שקראו הארי פוטר הם לא בריטים, מה נעשה, היו יכולים לדמיין את זה בצורה הזאת, והיא אמרה שזה נעשה מאוד מאוד נאמן למה שהתכוונה.
למה שהתכוונה, ואני שוב אגיד את זה כרעיון אחרון, זאת אומרת שזה באמת כמו שגם אם אתה פרוטסטנט, אתה יכול לראות את הקפלה הסיסטינית, ולהעריך את היצירה ולקבל ממנה עוד, ואתה לא תקבל בה את כל העומקים שאתה קורא בינך לבין הקדוש
ברוך הוא שלנו. או אם אתה יהודי, אגב, גם עובד.
בהחלט.
אני רק אגיד אגב על זה שאני לא נגד ההגשמה בבשר של הארי פוטר, אני פשוט באמת לא כזה אוהב את הסרטים כל כך, כי הם פשוט, לא יודע, הם לא כל כך מדברים אליי. אני כן העיר, אני הזכרתי את זה כמה פעמים בהסקט, ואני אגיד את זה גם עכשיו, שהתחילו לפני כמה שנים פרויקט גם בחסות רולינג, שמוצאים את הגרסאות המאוירות של הספרים, כרגע זה קיים רק באנגלית, לא יוצא עדיין עם התרגום.
זה אמור לצאת עם התרגום?
לא שידוע לי, ואני פונה פה להוצאת ידיעות ספרים, תעשו את זה. זה מדהים, אני לא יודע אם יש לכם את זה בבית, עמלת השכנית אותו לקנות.
אני חושב שנתקלתי בזה.
זה באמת מדהים.
תזמינו באמזון.
אבל מה, מי אייר?
אני לא זוכר את שם המאייר.
איזה יפני אחד אם אני לא
טועה. תחפשו הארי פוטר אילוסטרייטד אדישן, אתם תמצאו את זה ישר, זה ספרים גדולים, כאילו זה בא ככה כזה, זה עם איורים צבעוניים מהממים, אחד הדברים שאני מאוד אוהב, שסוף סוף יש שם המון דמויות מכוערות, כמו שבריטים, סליחה על הגזענות, צריכים להיראות.
גם ג'יי-קיי רולינג אמרה את זה, יש רעיון שלה עם דניאל רדקליף, והוא אמר לה, איך הרגשת כשראית אותי ואת השחקנים, איך הרגשת? אז היא אמרה לו, אתם הייתם אמורים להיות הרבה יותר מכוערים, אתם יותר יפים ממה שרציתי.
זה, כלומר, וזה תענוג, עזוב אותך לקרוא, לדפדף ולראות את הציורים המדהימים האלה, זה וואו.
אבל בזה ג'יי-קיי רולינג לא הייתה מעורבת.
לא, היא מעורבת, זה באישורה. זה המהדורה המאוירת הרשמית, כאילו. אז אני ממליץ בחום, תוציאו על זה את כספיכם.
אגב, אפרופו הדיון, האם מגריפינדור או סלילרין, אני לא חושבת שהרצון שלה להתרחב הוא מאיזושהי אמביציה חסרת גבולות, אלא מתוך הבנה עמוקה של יצירה שייכת לכולם. בגלל זה יש את הבאישורה הזה, כלומר, אתם רוצים לעשות משהו, היצירה הזאת, אני לא הולכת לשמור עליה ככה בקנאות שרק אני מחליטה מה קורה בה, היא שייכת לכולם, ואני רוצה לשמוע עוד דעות, אני רוצה שהוא יאיר את
לא,
זה,
אבל
אני
מוכנה,
רוצה מחזה
אבל
גרוע על זה.
אבל זה צריך להיות באישורה, אין
בסדר,
אפשר להוציא אפילו
אישורה.
מרץ' בלי אישורה.
אין שום בעיה, אישורה, אבל אז... היא מאשרת הרבה דברים.
היא מאשרת את הדברים שבתוך המותג שלה, כמו קבוצת כדורגל, או כמו כל דבר.
אני חשבתי...
אין לי טענה, אני רוצה שהיא רק תתאשר יותר, שיהיה לה זמן לכתוב את הספרים הבאים. שמחה גדולה בשבילי.
בסדרת הארי פוטר או בסדרת הבלש?
אני חושב שהיא, אם את שואלת אותי, נבואה שאתה יכולה לשים פה באיזה כדור קטן, לדעתי... תוך כמה שנים היא תחזור לכתוב בעולם הזה.
יואו, מעניין, אני מקווה שלא.
האימור שלי...
אבל אז יהיה לנו עוד עונות להסכת.
אל תקווי שלא. למה שזה לא יהיה נורא יפה?
כי אני חושבת...
אולי זה יהיה נורא יפה.
אני אוהבת מתי ש... כאילו, אני אוהבת יצירות שלמות, והיא עשתה משהו מאוד שלם בעיניי.
היא לא תיגע לך בערים.
לא, לא, אני יודעת שהיא לא...
דמויות אחרות. כמו למשל, יש את הסדרה הזאת, פארגו. אם ראיתם.
בוודאי, פארגו מדהימה.
סדרה מדהימה, שכל, זאת אומרת שלא נשאר, חוץ מהשלג והעיירות התפוקות במונטנה שם,
כן.
חוץ מזה אין שום דבר בין עולם לעונה, וזה עדיין, זאת אומרת, זה כן שומר על עולם.
אבל זאת בחירה אבל שהם זה... כיוונו אליה מההתחלה.
כן, פארגו בא לספר את סיפורו של הפשע במידווסט האמריקאי, כן, כאילו זה, נכון. זה סדרה בעצם שהגיבורה שלה זה האלימות, כן. נגיד כך. זה משהו אחר ממה ש...
לחלוטין, אני רק אומר, זה לא חייב להיות מאכזב בהכרח.
אני חושבת שיש משהו דווקא בזה שהיא אומרת, נתתי לכם את הדבר הזה ותיפרדו. זהו, לא יהיה יותר, תקבלו את זה. אני חיה, אני אחיה עוד 40 שנה, עוד 200 שנה, כי אני כל כך עשירה שאני אשאר בחיים כל כך הרבה זמן.
ורק ספרי בלש גרועים תקבלו.
זה לא בלש, זה כאילו, העולם הזה, הוא חי, הוא לא כמו דמבלדור בספר השישי. כשהארי אומר לו, דמבלדור יחיה כל זה, זה חי, זה עדיין חי. זה שאין יותר...
יש בזה משהו מאוד דתי.
אני דתי.
כתבי הקודש נחתמו.
אבל למה צריך עוד? יש לנו את הכל, לא צריך עוד.
חנרוך, כן, כותבים שאתה... זה, וזה הסקט, הסקט הוא התלמוד של הארי פוטר, ככה אני רואה את זה. אז אני רק אגיד אגב, לקראת סיום הפרק שלנו, שבעצם נועם, עוד לפני שבכלל תיאמנו פה את כל האירוח שלך וכולי, כבר כשהקשבתי לאלבום היחסית חדש שלך, אז אני קלטתי שארי פוטר הוזכר שם, כן, בשיר מה הסיבה שלך, שאני מניח שכתבת אותו לאמליה, שנמצאת כאן, תקן אותי אם אני טועה, אם פירשתי לא נכון את
ה... אתה לא טועה בכלל.
כן, יפה. ואתה כותב, שר שם נורא יפה, כן, אני מקווה שמצטט נכון מהראש שלי, בנסיעה, בדרך חזרה, את מחזיקה את הארי פוטר כמו תנך. אפרופו ענך, כתבי קודש.
כן. לי הייתה עוד שאלה, אבל באיזה בית אתה?
יש על זה ויכוחים, אבל כנראה שבגריפינדור, קצת לצערי.
כן, זאת גם התשובה שלי.
אבל אין לי מה לעשות.
אין מה לעשות.
שאני בגריפינדור.
לא, אני גם אומרת, אני בגריפינדור לצערי, אין מה לעשות, אני בגריפינדור. אני הרמיוני, אוקיי? ברור שיכולתי להיות בריבנקלו, אבל בסוף הבחירות שלי בחיים, אני בגריפינדור. צר לי באמת, לא צר לי מולכם, צר לי מול עצמי. כי הייתי יותר נהנית ברייבנקלו.
גם אני הייתי יותר נהנה באפלפאף.
כל החברים שלי היו ברייבנקלו, והייתי כזה, אני צריכה ללכת לכיתה בגריפינדור.
אני הייתי ברייבנקלו, והיית בה, היינו יושבים ביחד בהפסקות.
ברור, ואז הייתי אומרת לך, לסעוד את המסתיינים האלה, אני סעוד אותם, אני צריכה ללכת לשבת איתם, כי אני אמיצה.
נכון, גם אני, גם עמליה ברייבנקלו.
אז אמר לי אני ואת כיף.
ואני הייתי יושבת איתכם בהפסקה.
אני הייתי מעדיף להיות באפל פאף.
כן? וואו.
לגדל הציצים ולהיות נחמד ושנחמדים, הכי כיף.
אבל הנה, גם נבי לצורך העניין, היית חושב שהוא יהיה באפל פאף, אבל לא, בגריפינדור.
בדיוק, אז זהו, אז בזה באמת אני...
גריפינדור זה כמו שאתה יכול להתמיין למודיעין, גם יש לך פרופיל 97. זה כזה...
לוקחים אותך לשם בכל מקרים, אתה מספיק.
אם יש לך את הנתונים, אתה תדלג על הברירה הטבעית.
אז אם נחזור לשיר שכבר ציינת, שחיבר בינינו, לדעתי זה השיר הראשון שהארי פוטר מוזכר בעברית, במיינסטרים לפחות.
במיינסטרים אולי, זה מעניין שאתה מיינסטרים.
לא, אני מתכוון פחות.
יש שיר רפ על הארי פוטר, שם
שירים... שירים סיקריס, באנגלית.
לא, בעברית, אני מדבר על המוזיקה הישראלית עכשיו. יש שיר שאני לא זוכר של מי ששרים איזה כיף להיות הארי פוטר, ויש ממש כל הסלנג של הזה. אז אתה יותר מוכר מהם, אני לא זוכר את שמם עכשיו.
אז זה לא תחרות, בסדר, אז אני, אז לא. אז אם ככה, אז אני לא הראשון שאומר הארי פוטר. אז ככה בכמה מילים, כי זה גם מחבר להתחלה של השיחה שלנו, שזה באמת השיר, מדבר באמת על הקשר ביני ובין עמליה, קשר אבא ובת, שקשור גם לעניין של הספרים, אבל הוא לוקח זה מקום אחר, השיר מדבר על תקופה מאוד מאוד קשה שעברנו ביחד, עם הרבה נסיעות עצובות, היינו הולכים לכל מיני מומחים שאמורים להיות הקוסמים הגדולים שיפטרו, וזה לא עובד. ואז בעצם בסופו של דבר, הקשר בינינו והספרים וזה, זה בעצם היה העניין של השיר, שזה כאילו מה שנותן את החיבור בסופו של דבר, יותר מכל מיני דברים אחרים.
מה שמו של השיר?
מה שנקרא?
מה הסיבה שלך?
כן. אני ממליץ לכם בחום בכל מקרה, תחפשו אותו, תאזינו לו, זה שיר מקסים, זה אלבום מקסים.
תודה רבה.
זה כיף.
אך לא באנו לקדם.
חס וחלילה. טוב, אנחנו סיימנו?
אנחנו נסיים, ואני חושבת שזה מה שמסיים את העונה שלנו גם, את הספר השישי.
ספר השישי, תודה רבה לכל מי שהזין לנו.
תודה. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שרוצים, באתר כאן ובכל אפליקציות הסקטים, שם אפשר גם לדרג אותנו בדירוג 5 כוכב, אם זה לא 5 כוכב, לא לדרג אותנו בבקשה, ואפשר בינתיים בזמן הפגרה שלנו להצטרף לקבוצה שלנו, הקבוצה שנאמר את שמה בפייסבוק, בהנהלת דור. תודה רבה דור, תודה רבה נועם, תודה רבה עמליה.
תודה רבה שיר.
ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאור שעורכת אותנו, תודה.